had some medical condition that emerged, if somebody, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
I have stage 4, so my cancer came back.
Been diagnosed with a very rare neurological disorder called stiff person syndrome.
Colorectal cancer is the number 2 cancer killer.
מנתחים את זה, עם המומחים של הרצליה מדיקל סנטר. שלום לכם. אתם על מנתחים את זה מבית הרצליה מדיקל סנטר. היום אני מדבר עם דוקטור עבד הראושה, אורולוג. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה לאחרונה לכותרות בהקשרים רפואיים בגלל הניתוח להסרת ההרמונית שעבר. לא רכילות, אלא ניסיון להבין באמת במה דברים אמורים כשמסירים הרמונית. מה תפקידה? איך מסירים? כמה זמן לוקח להתאושש? מה זה אומר שאין הרמונית? כשלעצמה, אגב, זאת שאלה לא קלה. ואתם שתפו את הפרק, ובעזרתכם אולי נגיע למודעות של יותר ויותר אנשים. דוקטור, שלום.
שלום, רב.
תראה, בשיחה המוקדמת שלנו, אני באתי עם המקרה של ראש הממשלה נתניהו, שעלה לאחרונה לכותרות, בהקשר של ההרמונית. ואז, אבל המקרה התפצל לשניים. המקרה של ראש הממשלה הוא מקרה שפיר, של הרמונית מוגדלת, של איש לא צעיר, שעובר עכשיו אופרציה רפואית, נדבר על המקרה הספציפי הזה, ויש את המקרה הסרטני, סרטן ההרמונית, שזה סרטן באופן יחסית שכיח. אנחנו נדבר גם קצת על ההקשרים האלה, כי זה מה שמטריד אותי, עזוב אותי רגע, ראש הממשלה. בוא, דבר דבר, למה ההרמונית? מה אנחנו צריכים הרמונית?
ההרמונית היא בלוטה זכרית. המטרה של ההרמונית היא הפרשה של נוזל שמתווסף לנוזל השפיכה, כי תוצאה מהנוזל הזה יש התנזלות של כל הנוזל של השפיכה, ויש הפריה של הביצית על ידי הזרעונים. אז המטרה של הנוזל של ההרמונית זה התנזלות של כל נוזל השפיכה, שהזרעונים יצליחו להפרות את הביצית. זה המטרה העיקרית.
שזה ההרמונית, נגיד, זה לכל זכר נולד עם הרמונית.
ההרמונית הנה בלוטה זכרית, אכן כן, כל זכר נולד עם בלוטת הרמונית.
מה הגודל של ההרמונית כשאנחנו נולדים?
הגודל שלה הוא גודל של אפונה. עם הגיל, ההרמונית הולכת וגדלה. בעיקרון, סביב גיל ה-20, רוב ההרמוניות יהיו סביב גודל של 20 סמק, 20 גרם, והמראה האנטומי שלה הוא דומה מאוד לארמון, ולכן בעברית היא נקראת ארמונית.
אוקיי. עכשיו, היא גדלה בקורלציה לגיל שלנו? או שלאורך החיים, או שמה...
בעיקרון הארמונית, הגודל שלה הוא סטטי בין גיל 20 ל-30-40, ואחרי גיל 30-40, ההרמונית מתחילה לגדול, להתפתח.
הסיבה... אחלה, התפתחות זה טוב, לא?
התפתחות בגודל, כן. שזה פחות טוב, שתכף אני אסביר למה זה פחות טוב. אז הקצב גדלה שלה הוא תלוי במטען הגנטי שלנו, מה שירשנו מההורים שלנו, כמו שהגובה שלנו, כמו המשקל שלנו, המראה שלנו, הצבע שלנו, אותו דבר גם ההרמונית.
אוקיי. אז ההרמונית, אמרנו, היא תלויה מאוד קודם כל בגיל שלנו, עד בסביבות העשור הרביעי כזה אנחנו מתפצלים, נכון? והמבנה וה... עד גיל 35, 38, אנחנו די דומים בהרבה זה, ואז אנחנו מתחילים להתפצל, כל אחד על פי המטען הגנטי שלו, ואורך החיים שלו, והדרך, נכון? אני צודק?
נכון, לגמרי. בעיקר המטען הגנטי הוא הנקודה החשובה ביותר לנפח וקצב גדילה של ההרמונית. זה משהו שירשת אותו, שאין שום התנהגות שלך היומיומית משנה את הקצב גדילה של בלוטת ההרמונית.
עכשיו, בהיות ההרמונית, גוף שמסייע לי לרוויה, למעשה, נכון? לרוויה, צריך להגיד, לרוויה כדי להרבות ולהתרבות, יש איזושהי השפעה, בדרך כלל אנחנו כגברים, חושבים שאין לנו בעיה, זה רק לנשים, יש בעיות בפריון, וצריכות לזה וכזה, ולא, גם לגברים יש. אז בעיות הפריון שיש לגברים תלויות הרבה פעמים גם בגיל ובמצב ההרמונית שלהם?
השימוש בבלוטת ההרמונית, כמו שאמרנו קודם, זה הנושא של ההתנזלות של השפיכה. אבל המיקום של ההרמונית הוא מיקום מאוד מאוד אסטרטגי. ההרמונית ממוקמת בבסיס של שלפוחית השתן, וצינור השופחה, הצינור של השתן שמוביל את השתן החוצה מהשלפוחית החוצה, עובר דרך בלוטת ההרמונית, וזה הקאץ'. שהארמונית הולכת וגדלה, אין מספיק מקום שהארמונית תתפתח בצדדים שלה. היא כמובן גדלה מעט לצדדים, אבל אין הרבה מקום. יש את העצמות של האגן וכו וכו וכו. ולכן כל שהארמונית גדלה יותר, אז הלחץ על צינור השופחה הולך וגדל יותר. פשוט מתמטיקה פשוטה. פחות מקום, פחות זרם. וכשהארמונית הולכת וגדלה, אז הלחץ הזה הולך וגדל על צינור השופחה, על צינור של השתן. ואז מתחילות להופיע הפרעות ההשתנה. אוקיי? יש במרפאות, תמיד אומרים, אני לא משתין כמו נער בן 18. אז הזרם הכי טוב, ההשתנה הכי טובה, שאתה זוכר אותה, היא בתור נער. אתה הולך, משתין, מסיים, אין לך חשיבה על הנושא הזה. השתנתי.
זה מובן מאליו בעיניך.
זה מובן מאליו. אבל עם הזמן, ועם הגיל, ועם הגדילה, השפירה של ההרמונית, חשוב לציין, הלחץ על השופחה הולך וגדל, ואז מתחילות להופיע. ההפרעות ההשתנה. כי כלל אצבע, בגדול, 50% מהאנשים בגיל 50, מתחילים לסבול, אוקיי? מתסמין אחד לפחות מהפרעות השתנה. ותכף נדבר, ניגע מה הם ההפרעות ההשתנה.
אבל רגע, דוקטור, אני לא דוקטור, וגם האנשים שמאזינים לנו הם לא דוקטורים. אני רוצה רגע שתשלול לי רגע, לפני שאנחנו מדברים על מערכת השתן, אתה אורולוג וזה, אבל תשלול לי רגע את העניין, שזה לא קשור ליכולת שלי להתרבות. כלומר, אין קשר. זה לא הרמונית מוגדלת, הזרע שלי אותו זרע.
אין שום קשר בין גודל הרמונית לבין בעיות הפריה.
אוקיי, יופי. אז את זה שללנו.
כן.
אחר כך אנחנו מגיעים לעולם השתן. אז אתה אומר, בגיל 18 אני זוכר את עצמי משתין טוב. אתה יודע, נכנס לשירותים, יוצא, הכל בסדר. אנחנו משתמשים פה במונחים מאוד פמיליאריים, אבל זה אתה אמרת. ואוקיי, ובאיזשהו שלב מה קורה? אני הולך יותר לשירותים, אני הולך פחות לשירותים, זרם השתן שלי פחות טוב, יש לי כאבים, מה אני אמור לצפות? אני אוטוטו שם, דוקטור.
אז חשוב מאוד לאפיין את ההפרעות השתנה. אנחנו בדרך כלל מחלקים את הפרעות השתנה לשני סוגים, לשתי קבוצות. הפרעות אגירה, קשה לאגור את השתן, וזה התפקיד של שלפוחית השתן, וקשה לדחוף את השתן, וזה תפקיד גם של השלפוחית וגם של הארמונית. איך מחלקים את זה? מה הן הפרעות השתנה החסימתיות, הקשה להתרוקן? זרם שתן חלש, הוא לא בקשת.
לפעמים, וואו.
כן. לפעמים קשה להתחיל להשתין. כי קשה לדחוף את הדחיפה הראשונה. אז הזרם הוא לא בקשת, הזרם הוא חלש. בסוף הזרם הוא הופך למקוטע, הוא לא רציף. אלה תסמינים של חסימה, של מוצא של כיס השתן, שלרוב נובעת באנשים מבוגרים, מבלוטת ההרמונית שחוסמת את מוצא כיס השתן. פשוט חוסמת את הצינור של השתן. וכתוצאה מכך, הזרם פחות, לא רציף וכו'.
איך אני יודע שההבדל הוא לא אם שתיתי יותר, שתיתי פחות? אלא שזאת באמת בעיה, זה רק רופא יכול להגיד לי?
דבר ראשון, זה לא משהו אקוטי, זה לא משהו חד פעמי. זה משהו שאתה תתחיל לסבול לאט, 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 עם הגיל, עם הזמן, הבעיה הולכת ומחמירה. זה לא משהו, פתאום קמתי בבוקר ויש לי זרם חלש. אם אתה בחור צעיר או בחור מבוגר שקמת בבוקר, פתאום יש זרם חלש, צריך לבדוק לפעמים דברים אחרים שיכולים לגרום. מדובר בבעיה כרונית ובעיה מתקדמת, שעם הזמן התסמינים הולכים ומחמרים. זה הבעיה של הריקון, קשה להתרוקן. עכשיו, כתוצאה מהקושי של ההתרוקנות, והלחץ שהשלפוחית מפעילה בכדי להתרוקן ביותר טוב, היא מפעילה יותר לחץ, היא מתאמצת יותר. השריר שלה נהיה יותר עצבני. ואז מתחילות להופיע את ההפרעות שאנחנו מגדירים אותן, הפרעות אגירה, ההפרעות לאגור את השתן. ומה הם התסמינים האלה? אנחנו רצים יותר לשירותים. התדירות של מתן שתן הולכת ועולה. לפעמים כל שעה, לפעמים אפילו פחות. להתאפק הופך להיות אירוע רציני ביותר. קשה מאוד להתאפק.
מה אתה אומר?
בתור אנשים צעירים, אוקיי, אני צריך להשתין, אני יכול לסיים את ההרצאה ולגשת להשתין. בתור מטופל, איש מבוגר שיש לו ארמונית ויש לו הפרעות השתנה, ברגע שיש התראה של השתנה, הוא חייב כמעט באופן מיידי לגשת ולהטיל שתן, אחרת ישנה אפשרות לדליפת שתן, יש לה אפשרות לאיבוד שתן, וכן הלאה וכן הלאה. כמובן, תסמין נוסף שאנשים מציק להם מאוד, רוב האנשים מגיעים בהתחלה עם התסמין הזה, זה הקימה בלילה, נוקטוריה. הקימה בלילה לצורך השתנה, לא שיש משחק NBA, קמתי בשלוש בבוקר, על הדרך קמתי להשתין.
מה יש לכם לקום ל-NBA? סתם רואים את התקם ל-NBA, דוקטור?
לא.
זהו, זה...
אז זה מה שהמטופלים אומרים, אז אני מנסה להעיד. או להחליף לילד חיתול, ועל הדרך גם להשתין, אז גם זה לא קימה לילית לצורך השתנה. אז קימה לילית לצורך השתנה, זה תסמין שהוא תסמין מציק, ומציק מאוד, וזה התסמין בעיקר שרוב האנשים מגיעים אליו. וזה דרך אגב יכול להופיע בגילאים יותר צעירים, כלומר לא להגיע לגיל ה-60-70, ואז להתחיל לקום בלילה, תחילת שנות ה-40, אנשים מתחילים לקום אולי פעם אחת או שתיים. חשוב מאוד להדגיש שחלק מהתסמינים, בעיקר התסמינים, התסמיני אגירה, האיריטטיביים, הקושי בהתאפקות, חלק מההתנהגות היומיומית שלנו, היא מחמירה ומגבירה את התסמין הזה.
תן לי דוגמה. כי אני אגיד לך את האמת, אתה מדבר, דוקטור? אני מוטרד.
צריכת קפאין?
אני קם בלילה להשתין, וזה מטריד אותי, דוקטור. היא אומר, בוא נע, זה דבר שלא היה.
עד פעם אחת ביום, עד פעם אחת בלילה, זה תסמין שהוא תסמין פיזיולוגי, שאפשר לחיות איתו וזה לא...
אתה אומר, תירגע, הכל טוב.
פעם אחת זה פיזיולוגי, לא צריך להיות מוטרד מקימה של פעם אחת בלילה.
אבל מה קופאין? קופאין, אני שותה מלא קופאין.
יפה. קופאין זה חומר שהוא מתנקז, והוא בעצם משתן. יש כמות, כתוצאה מצריכת קפאין, יש החמרה בתסמיני אגירה. כתוצאה מזה, יש תסמינים של תדירות יותר גבוהה, דחיפות, קימה בלילה. וקפאין, הוא מתנקז אחרי 5-6 שעות, כלומר, הוא ממשיך לעבוד לא רק בזמן ששתינו את הקפה, אלא מצטבר וממשיך לתת את העבודה שלו למשך 5-6 שעות. קפאין, יש אנשים שאומרים לך, אוקיי, אני לא שותה קפה. אבל...
זה לא קשור, מה?
קפה, קפאין...
יש במלא דברים.
בדיוק. נמצא בקפה על כל צורותיו, על כל מוצריו. תה שחור מכיל קפאין.
מלא דברים שאנחנו צורים.
מלא. כל מוצר שמכיל קפאין יכול להחמיר את ההפרעות של ההשתנה מאופי אגירה. קשה לאגור את השתן.
בוא נדבר רגע על ראש הממשלה.
או. אז ראש הממשלה...
רגע. ראש הממשלה הוא יהודי בעשור השמיני לחייו. לא צעיר. כמה זמן, אנחנו גם הכל פה, אין לנו מושג, כן? אין לנו מושג, אנחנו הכל ניזונים מכותרות העיתונים, אנחנו לא יודעים באמת כלום. אנחנו מנסים רגע להבין מהמקרה הספציפי הזה, ראש הממשלה הגיע עכשיו לניתוח, להסרת הארמונית שלו, אני מבין, נכון?
נכון.
למה מסירים ארמונית? איך הגענו למצב, איך מגיעים למצב שבו מוסרת ארמונית?
אז נתחיל... עם ראש הממשלה. ראש הממשלה, כמו שאמרת בהתחלת דבריך, שהוא בעשור השמיני של חייו. אז המון המון גברים, בערך 60-70 אחוז מהאנשים בגיל ראש הממשלה, יש להם הפרעות השתנה. זה לא מעט, זה 60-70 אחוז. וכל שמתבגרים, אז יש הפרעות השתנה יותר. ראש הממשלה ידוע על ארמונית שפירה, וכתוצאה מהבלוטה המוגדלת שיש לו, הוא סבל הרבה מאוד זמן מתסמיני השתנה.
אז הרבה זמן הוא סובל.
לפחות ממה שידוע לי, מהמידע שיש לי, זה כמה שנים, זה בהתאם לגיל שלו.
הבנתי. אוקיי.
כן. עכשיו, כתוצאה מהארמונית המוגדלת, התפתח אצלו גם זיהום בדרכי שתן, כתוצאה מהארמונית המוגדלת, ולאחר טיפול אנטיביוטי, הומלץ לו לבצע ניתוח. ברגע שאנחנו מחלטים לבצע ניתוח כלשהו לבלוטת הארמונית, ואני מדגיש, אנחנו מדברים על ניתוח שהוא לבלוטת ארמונית שפירה, לא ממאירה, לא סרטן. אז מה שהבעיה נובעת מבלוטת הארמונית והחסימה שהוא גורמת אליה. וכיום אנחנו צריכים לחשוב להסיר את החלק הפנימי של בלוטת הארמונית, בכדי לאפשר מתן שתן יותר טוב, קל יותר, פתוח יותר. עכשיו, מכל המאזינים שלנו, שידמיינו את בלוטת הארמונית, שהולכים וגדלים, היא כמו תפוז. ממש כמו תפוז, יש את החלק הפנימי, ויש את החלק החיצוני, הקליפתי. אנחנו קוראים לזה קליפה, כי זה נראה כמו מעטפת. אז המעטפת בעצם היא החלק החיצוני, והחלק הפנימי זה נקרא בלוטי. והבלוטות האלה, הבלוטה של בלוטת הארמונית, היא חוסמת את הצינור של השתן. המטרה של הניתוח זה פשוט לרוקן את התחולה הפנימית של הבלוטה, בכדי לאפשר מעבר יותר קל של השתן. עם השנים, הניתוחים הלכו והתקדמו. הניתוח הראשון שבוצע, ניתוח אנדוסקופי דרך חלל השופחה, דרך צינור השתן.
נגיד, אנדוסקופים, חיתוכים קטנים.
אין חתכים, זה הכל דרך השופחה.
אוקיי.
אין צלקות.
וואלה.
זה אנדוסקופי לחלוטין.
וואלה.
דרך צינור השתן, אנחנו מעבירים את המצלמה ומבצעים את הניתוח. הניתוחים האלה התחילו במאה הקודמת, כמעט לפני 100 שנה בארצות הברית.
מה אתה אומר?
בדיוק. והמצלמות והתאורה והיכולת הדיגיטל של הציוד הזה הלכה והתפתחה עם השנים, והניתוח הראשון האנדוסקופי, שבעצם מכניסים צינור לשופחה ומסתכלים על מצלמה, מסתכלים על מסך, בוצע ב-1976, 75.
מה אתה אומר, דוקטור?
אז זה לא משהו חדש.
מה אתה אומר? אתה יודע, ישב פה על הכיסא הזה דני אנגל, המנכ״ל של בית החולים, והוא אמר לי, משפט שהולך איתי עד עכשיו, תראה, ההתפתחות, מי שלא הזין לפרק הזה, עדיין, אז זה זמן טוב. ההתפתחות של הטכנולוגיה, זה הפער. יש, כל הזמן הטכנולוגיה מתפתחת, ולא תמיד אנחנו יודעים לממן, באין הלימה, בין ההתפתחות הטכנולוגית המטאורית. אז תראה מה אתה אומר לי, אתה אומר לי, שכבר ב-1976, תראה כמה זמן לקח להתאים את הטכנולוגיה הזאת ולשפר אותה כדי שהיא תהיה מונגשת ליותר אנשים ויותר זולה ויותר... זה כבר ב-1976 הייתה את הטכנולוגיה הזאת, זה מטורף.
מסכים לחלוטין, הציוד הרפואי מתפתח בצורה מדהימה, יש תחומים שמתפתח ביותר מהירות, יש פחות מהירות, אבל אין ספק שהתחום של ההתקדמות הוא בציוד הרפואי. עכשיו, הגיל שלנו הולך וגדל, אנחנו עם הזמן אנחנו מציעים רפואה יותר טובה, יותר מותאמת אישית, וכתוצאה מכך יש ארכות ימים. לפני 200-300 שנה, בדרך כלל לא סבלו מבלוטת הארמונית, לא שלא היה להם ארמונית, אבל הם לא היו מגיעים לגיל 80-90 או 70, ואז היו מסתבכים בדרך ולא מגיעים לגילאים האלה. בכל שהרפואה הולכת ומתקדמת, אז האיכות חיים ואורך חיים של הגברים הולכים ומתקדם, ולכן מגיעים לבעיות הארמונית. אנחנו היום, יש מגוון רחב מאוד, של טיפולים לבלוטת הארמונית, ממש מגוון רחב ביותר. אצלי במרפאה, כל הזמן מגיעים מטופלים, שואלים, תגיד, ראיתי איזה פרסומת בפייסבוק, ראיתי איזה פרסומת באינסטגרם, על איזשהו מכשיר, אז כל הזמן מנסים לקדם את המכשירים האלה. אבל כמובן היום חשוב מאוד, ברגע שאתה מחליט שאתה רוצה לעבור איזשהו פעולה, דבר ראשון, להתייעץ עם האורולוג שלך, ולעשות בדיקות מקדימות לכל פעולה, בכדי להבין, אנחנו לא מתאימים את כל מטופל לפעולה כלשהי שאני יודע לעשות. ההפך, אני מתאים כל פעולה לפי הצרכים של המטופל, לפי הנתונים של המטופל.
כל ארמונית היא עולם ומלואו, דוקטור, זה מה שאתה אומר לי.
מסכים
כל ארמונית היא עולם ומלואו.
מסכים לחלוטין. ברגע שאנחנו עושים את הבדיקות המקדימות, אז אנחנו יודעים את גודל הארמונית, אנחנו יודעים כמות השארית שתן של המטופל שישנה בתוך שלפוחית השתן. המטופל עצמו, בין כמה הוא, מחלות רקע שלו, וברגע שאנחנו עושים...
וגם אני מניח יש גם, עד שהגעת, נפגשנו על שולחן הניתוחים, אנחנו נפגשים לפני וזה, אבל אני...
יש דרך מאוד
ארוכה. יש דרך ארוכה, בן אדם מקבל תרופות, אנחנו לא לשם כך התכנסנו, אנחנו יותר מדברים פה על האופרציות הכירורגיות, אבל יש תרופות, יש דרך, זה לא עכשיו... נכון?
מסכים לחלוטין.
כן.
יש דרך מאוד 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 ארוכה עד לשולחן הניתוחים. בדרך כלל, אנשים מתחילים להרגיש תסמינים של הפרעות השתנה, ופונים לעזרה רפואית דרך רופא המשפחה, ואז רופא המשפחה מפנה לבדיקת אורולוג. וכמעט 90% מהמקרים, אנחנו אומרים למטופל, תתחיל טיפול תרופתי. כיום אנחנו מבינים מה הבעיה של המטופל, ואז אנחנו יכולים לבוא ולהציע לו טיפול תרופתי בהתאם לתסמינים שיש לו. יש תרופות היום, מגוון תרופות, להרפיה, לרלקסציה, של המערכת, בעיקר השרירים שנמצאים בתוך ההרמונית, בכדי לתת אפשרות לתת שתן ביותר קלות, ויש קבוצת תרופות שמיועדות להרגעה של שלפוחית השתן. מדגיש, רלקסציה של ההרמונית והרגעה של השלפוחית. אז אנחנו מחלקים את התרופות האלה ומאזנים אותם בהתאם לצרכיו של המטופל. כמובן, כל מטופל שהוא מרוצה מאיכות ההשתנה תחת הטיפול התרופתי שלו, ואין לו תופעות לוואי של הכדורים,
שימשיך.
בהחלט, אין שום צורך במגע כירורגי עד לכל עוד שזה מסתדר.
אוקיי. ואז לא הסתדר. בן אדם מגיע לניתוח, עשה את הבדיקות המקדימות, אתה קבעת לו אסטרטגיה לניתוח, כי אתה אומר, יש לו, הבעיה שלו בהגירה, הבעיה שלו במשך, הבעיה שלו בקשת, יש הרבה בעיות. ואז לפי זה אתה קובע אסטרטגיה לניתוח, מה אתה מתכנן לעשות לבן אדם, once אתם נפגשים על שולחן הניתוחים. כמה זמן לוקח ניתוח כזה?
הניתוחים משתנים, אבל בעיקר היום אנחנו מדברים על ניתוח גלעון ארמונית בלייזר, הולפ, זה הניתוח שראש הממשלה עבר. המשך של הניתוח, הזמן של הניתוח, הוא זמן תלוי גודל של ארמונית. ארמונית שהיא בגודל של 70-80 סמק, היא תיקח פחות זמן מארמונית של 200 סמק.
הולפ זה בעצם טכנולוגיה.
בהחלט.
שמה מאפשרת לנו? מאפשרת לנו לקצר קודם כל משמעותית את זמן הניתוח שבעבר היה לוקח כמה שעות טובות, נכון? 5-6 שעות היה יכול להגיע, והיום עושים אותו בשעתיים-3.
בהחלט. הניתוח הזה הוא היה התאמה עד לפני, בוא נגיד, 20 שנה, או 15 שנה, הארמוניות הגדולות, מעל גודל של 70-80 סמק, ויש לא מעט אנשים שיש להם את הגודל הזה, לא היה ניתן לעשות להם ניתוח דרך צינור השתן. בגלל שהמכשור היה קיים, אבל האנרגיה לא הייתה מתאימה לגדלים מאוד מאוד גדולים. ולכן מי שהיה לו ארמונית גדולה היו עדיין עושים לו ניתוח קלאסי, פתוח, פותחים את חלל הבטן, מגיעים לבלוטת הארמונית, מרוקנים את התחולה שלה ואז סוגרים את חלל הבטן. היתרונות של הפעולה, אתה מסיר את בלוטת הארמונית ואנשים משתינים ומבסוטים מהחיים. אבל זה פעולה כירורגית עם בטן פתוחה, עם דימומים, זיהומים, סיכונים, שהייה בבית חולים של בין 5-7 ימים, צריכת מנות דם וכו' וכו' וכו'. ואז הניתוח שאנחנו מדברים עליו היום, לשמות כנסנו, ההולפ, גלעון ארמונית בלייזר, גלעון של אלמונית שפירה בלייזר, זה ניתוח שבעצם אפשר לנו לתת את המענה האנדוסקופי, הזעיר פולשני, התוך שופחתי, לארמוניות גדולות. ופתאום, בגלל הלייזר והציוד שישנו היום, הגודל של הארמונית אינו קובע יותר.
שמעתם? הגודל לא קובע.
הגודל אינו קובע ניתוח פתוח. הגודל כבר לא רלוונטי בארמונית. כל גודל הארמונית אפשר לעשות דרך השופחה עם ניתוח הולפ.
אוקיי, אז לניתוח פתוח, הגודל לא קובע.
לגבי ניתוח פתוח, אני כבר לא עשיתי יותר מעשור, ואני מבצע אלפי ניתוחי הארמונית.
אוקיי. בוא נדבר רגע, דוקטור, בסוגיה, אתה יודע, אתה קצת הרגעת אותי, כי קודם כל אני מאוד קשוב לך, אתה מדבר מדהים, ומסביר לי סוגיה, מפשט לי סוגיה שהיא לא פשוטה. ואני רוצה רגע, אתה אמרת את זה בכזה, זה, פותחים את הבטן, ואז הבן אדם הולך להשתין, הכל בסדר, מבסוט. רגע, אם מורידים את ההרמונית, החיים שלי יכולים להתנהל כסדרה? אני מקיים יחסי מין, אני הולך להשתין, אני יכול לעשות ילדים, אני יכול לעשות הכל. Worst case.
שאלה טובה. כמו שדיברנו קודם, בלוטת ההרמונית היא בעיה שהולכת ומתקדמת עם הגיל. אז סביר להניח לא אנשים בני 40, 30, 20 מגיעים לניתוח הרמונית. אנחנו מדברים על אנשים מהעשור החמישי ואילך. ובגדול זה האוכלוסייה, 60, 70, זה הריכוז הגדול של האוכלוסייה. כמו שדיברנו בהתחלה, התפקיד של ההרמונית הוא ייצור נוזל שבעצם נוזל השפיכה שאנחנו רואים, והתנזלות של השפיכה. אבל אין לזה שום קשר לזקפה, אין לזה שום קשר לגבריות, אין לזה שום קשר לאורגזמה. אז הניתוח הזה הוא לא פוגע בתפקוד המיני, לא פוגע בהנאה, לא פוגע באורגזמה, לא פוגע בשום דבר. הדבר היחיד שיכול להשתנות לאחר הניתוח, זה הנוזל, הנושא של השפיכה, הנוזל של השפיכה, לא התחושה של השפיכה, כי התחושה של השפיכה היא בעצם פעולה של התקפצות של שרירים מסביב לשופחה, בזמן שפיכה. אז אחרי ניתוחים כאלה, השפיכה, הנוזל של הכמות של הנוזל של השפיכה, הולכת ומתמעטת. אז לגבי ההנאה והאורגזמה וכל זה, זה לא פוגע בכלל. אם בן 70 ירצה ילדים, ועדיין הוא צריך לעבור תהליך הרפואי הזה, אז אפשר לעשות הקפאת זרע וכל הדברים האלה, או אפשר למשוך, אנחנו לא פוגעים באשכים שהם המקור ליצור הזרע, אז עדיין אפשר לשאוב זרע מתי שאנחנו רוצים מהאשכים, במידה והבן אדם מעוניין בהפריה.
דוקטור עבד הראושה, מה אני אגיד לך? היה מאוד מעניין. והיה מאוד מעניין מהסיבה הפשוטה שאתה אמרת פה, וזה דבר שאם המאזינים שלנו צריכים בעיניי לקחת דבר אחד מהשיחה, הוא דווקא יותר מהותי על העולם שבו אנחנו חיים, מאשר ספציפית על ההרמונית. אנחנו חיים הרבה יותר שנים, באמצעות מה שאמרת פה. הטכנולוגיות החדישות, שמונגשות ליותר אנשים, שאפשר לעשות ולקחת פחות סיכונים, ברפואה, כלומר, אתה פחות, יש לך פחות זיהומים, כי אתה לא פותח לאנשים את הבטן, וכדי אתה מבין, אנשים מבינים. ולכן, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שככל שאנחנו חיים יותר שנים, גם מגיעות עם זה יותר מחלות ויותר בעיות. כי ככה, כי בעבר לא חיו יותר שנים, והיום כשבן אדם מגיע לגילאים, כבר מופלגים, 80, 90, יש יותר בעיות, הן לא קשורות לשום דבר, הן קשורות לזה שאנחנו פשוט מזדקנים. ולכן, נכון, זה ה... וצריך פשוט לטפל בהם באמצעים הטובים ביותר, כדי לשמור על איכות החיים, ככל שאנחנו חיים יותר שנים. זה האתגר האמיתי שאיתו אנחנו מתמודדים.
מסכים לחלוטין, המילה של איכות החיים, זה הדבר החשוב ביותר בשירות הרפואי. אתה בעצם לא מנסה להוכיח שום דבר, אתה מנסה להטיב ולשפר את איכות חייו של כל מטופל, וכמו שאמרת, כל שמתבגרים, אז המחלות הולכות ומתרבות, ואנחנו מנסים לאזן את כל זה. אני רק רוצה להגיד נקודה נוספת לגבי הניתוח, למה הניתוח הזה בעצם הפך לקו המנחה, הגולד סטנדרט של כל הניתוחים לבלוטת הארמונית, לא בכדי, כתוצאה ובעזרת הסיב לייזר המאוד מאוד מדויק, זה מאפשר לנו חיתוך מאוד מדויק, ולכן אנחנו, המטופלים לאחר ניתוח כזה, שהוא עורך בערך 40 דקות שעה, אחרי 12 שעות בעצם, הם יכולים להשתחרר מהבית חולים. וואלה. 16 שעות הם הולכים לחזור הביתה, תוך מספר ימים יכולים לחזור לשגרה, לעבודה משרדית, עבודה רגילה, אין שום מגבלה בגלל הדיוק של הלייזר, והזמן המופחת שאתה נמצא בבית חולים. דיברנו גם על הנושא המיני שאין שום השפעה, אבל חשוב מאוד גם להגיד שזה ניתוח חד פעמי. זה עושים את הניתוח כתוצאה מהכילוף המדויק של הלייזר, אין יותר חזרה של הרקמה. עשית ניתוח, חיית עוד 30 שנה, סגרת את הפרק, נגמר הסיפור עם הפרעות השתנה. רק נמשכים המעקב, ממשיכים את המעקב בעצם לסרטן ההרמונית. כמו שאמרתי, ההרמונית היא מורכבת משני חלקים קליפתי. הקליפה ממשיכה להיות שם, אז צריכים להמשיך לעקוב אחריה. אבל הדבר הזה לא משנה שום דבר.
דוקטור עבד הראושה, היה לי תענוג. תענוג, כמה שאפשר, היה מעניין ולמדתי הרבה, תודה.
העונג הוא שלי, תודה רבה.